חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן אופק אלברט עם החדשות. מטח כבד נורה לפני זמן קצר לעבר יישובים נרחבים בגליל, חיפה והקריות. ישנם דיווחים על כמה נפילות באזור הקריות, עם כמה נפגעים במצב קל עד בינוני. צוותי מד"א עושים את דרכם לאזור. והצבא מסרו לכתבנו הדר גיסיס כי מדובר במטח של כ-60 רקטות. במקביל, התראות על חדיית כלי טייס עוין נשמעו לפני זמן קצר בגליל העליון. הפרטים בבדיקה. לאחר הניצחון של טראמפ בבחירות בארצות הברית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מקדם החלת ריבונות ביהודה ושומרון.
נתתי הנחיה למנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ולמנהל האזרחי להתחיל בעבודת מטה מקצועית ומקיפה ולהכין בפועל את התשתית הנדרשת להחלת הריבונות. אני מתכוון בעזרת השם להוביל בהמשך החלטת ממשלה שקובעת שממשלת ישראל תפעל מול הממשל החדש של הנשיא טראמפ מול הקהילה הבינלאומית להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון והכרה אמריקאית ובינלאומית ולסיום הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון.
לאחר הדיווחים על התקדמות במסע ומתן להפסקת אש בלבנון, יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ קורא לממשלה להגביר את הלחץ הצבאי בדרום לבנון.
עד שמגיעים להסדרה, אסור לנו לעצור. הפסקת אש חד צדדית תשמוט את ההישגים של החודשים האחרונים. קורא לממשלת ישראל להרחיב את עוצמת התקיפות בלבנון ולהתקדם גם קרקעית כדי להרחיב הישגים, להעמיק אותם ולהקטין סיכונים לכוחותינו ולקצר בסופו של דבר את זמן ההגעה להסכם מדיני טוב.
המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה כי שוטר במשמר הגבול עוקב ונחקר באזהרה בחשד שניהל תכתובות בעלות אופי מיני עם קטין בן פחות מ-14. חשוד מצוי במעצר בית והוחק ממתקנים משטרתיים והחקירה בעניינו נמשכת. חברות התעופה הזרות ממשיכות לדחות את החזרה לישראל. כתבנו דין פישר פרסם כי חברת התעופה וירג'ין אטלטיק דחתה את החזרה לארץ עד לאוקטובר 2025. וירג'ין, שמיצה טיסות ללונדון, לא טסה לישראל מאז תחילת המלחמה, ודחתה מעת לעת את החזרה לארץ, וכעת החליטה על דחייה משמעותית.
התראה. קריית ביאליק. קריית מוצקין. קריית ים.
ספרדית דחתה את החזרה עד לסוף ינואר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
נובמבר בזאפ. זאפ. אין סוף מבצעים ללא הפסקה בכל חודש נובמבר. היכנסו עכשיו למבצעי נובמבר באתר זאפ.
שלום לכם, אנחנו ביום של התקררות מורגשת וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, למגמת החלשות. מחר נעבור למגמת התחממות והתייבשות, מעונן חלקית ונוח, זה למעט רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון. ברביעי וחמישי.
התראה. עכו.
כאן ואיתו אין סוף מבצעים, אז לפני שאתם קונים, אתם קודם כל משווים. זאפ. לא קונים לפני שמשווים. זאפ.
חדש במימון ישיר. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח.
התראה. עכו.
האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אז עקוד נוספות תשמעות כעת בקריות וגם בעכו, זאת לאחר מתח כבד של כ-70 רקטות שנורה לפני כ-20 דקות לעבר האזור. כתבנו אדר גיציס מעדכן כי בינתיים באחת הזירות מטופל פצוע קל כבן 17, נפצעים נוספים הם נפגעי חרדה. את החדשות מביאה לשידור הדס זוהר ועד כאן מחדשות 12.
לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל.
צהריים טובים, אנחנו שוב בלוקחים ללב.
היי, שלום לכולם. היי, עידו.
עידו בירתי, אורי ויזל. מה שלומך, אורי?
מצוין, תודה. איך אתה?
אנחנו בסדר, אני בסדר.
כיף להיות פה עוד פעם.
כן, תוכנית שלישית שלנו, תוכנית שבועית, לוקחים ללב, נושאים ליד הרפואה. תוכנית לא פורמלית על רפואה ומה שמעבר. יהיה לנו את הפינות הקבועות, נדבר היום שוב עם שרון, היום על דיאטה קטוגנית, נדבר עם סטאג'רית, והיום נכניס פינה חדשה, שניגע בצורה מאוד מאוד פשוטה בכל מיני נושאים או מחלות שכיחות. והיום אנחנו נדבר, נתחיל כרגיל עם מה היה לנו השבוע. אורי, והרבה קרה השבוע, נכון? מה קרה לנו השבוע?
כן, כן, כן.
מגיע מזל טוב.
כן, תודה, תודה. קיבלתי את הפרופסורה.
מזל טוב.
תודה, תודה. תהליך ארוך. אפשר להגיד, אני לא אגיד חלום, אבל אני חושב שזה איזשהו אבן דרך, אצלי לפחות, אני מניח שאצל הרבה אחרים שזה קורה. איך זה היה אצלך?
תכף נדבר, קודם כל נדבר על הפרופסורה שלך. אז אורי קיבל פרופסור חבר בפקולטה לרפואה בבר אילן, אחרי עבודה מאוד מאוד קשה, ולקבל פרופסורה זה הישג קודם כל על באמת מצוינות אקדמית. זה אומר מחקרים, הוראה, מעורבות בפקולטה. דבר גדול, ממש דבר גדול, צריך להגיד מברוק. איך חגגת? בוא נתחיל.
תודה, תודה. שוחחתי לפני זה בהרבה שנים עם אנשים, וזה, אני זוכר את אחד המנטורים שלי, שהיה לי שיחות עמוקות איתו. אתה יודע, שאלתי אותו, זוכר ששוחחנו פעם, שסיפרת באחת התוכניות, שבארצות הברית כולם דוקטורים, גם הפרופסורים הגדולים, בפן או בהרווארד, היו קוראים לעצמם דוקטורים. ואמרתי לו, אתה יודע, אצלנו בישראל, המילה פרופסור יש לה משמעות, פה כמובן שיש לזה משמעות, אבל בעל הכל זה, זה, זה רופא. אני חושב שהרופא הוא הדמות המרכזית, אצלי הדמות של הרופא היה אבא שלי, שהוא הראשון דרך אגב שסיפרתי לו על הפרופסורה, אבל קודם כל מה שאמר לי המנטור שלי, שזה, זה, זה, אתה קודם כל רופא, אתה קודם כל בן אדם ורופא, וזה, המילה היא לא עושה אותך, המקצוע עושה אותך. ואתה תראה שאתה תקבל את התואר, ככה אמר לי אותו מנטו, אתה תקבל את התואר, אתה פתאום תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, ותמשיך את אותם דברים שאתה עושה. לא השתנה שום דבר.
כלום לא השתנה.
שום דבר לא השתנה.
אני יכול להגיד לך שגם המשכורת לא משתנה. אם כבר מדברים על זה, אז באמת כלום לא משתנה.
בסדר, אבל באמת, אני חושב ששאלת אותי, חגגתי? את האמת לא חגגתי. ניתחתי באותו יום, קיבלתי את ההודעה מהדיקנית, שמחתי, התקשרתי לאבא שלי, לאמא שלי, לאשתי כמובן, חיכו לי פרחים שהגעתי, ולמחרת יום חדש.
מעולה.
איך זה היה אצלך?
רגע, אני רק אגיד שנערים לך קצת, שבשביל לקבל פרופסור חבר באוניברסיטה עוברים ועדות, וזה תהליך שלוקח שנה, לפעמים שנה וחצי, שנתיים. אורי מסמן לי שנתיים, כן, אבל היום אנחנו קצת יותר יעילים בפקולטה לרפואה. וועדות שבודקות הכרה בארץ והכרה בינלאומית. כלומר, זה באמת תעודת כבוד גדולה בעיניי, ובאמת ברכות, ברכות חמות. אני מאוד
תודה.
מאוד... אני יכול להגיד שכשאני שמעתי, מאוד מאוד התרגשתי בשביל אורי. אורי חבר טוב שלי. מעכשיו, פרופסור ויזל, כבוד לי.
אורי.
אורי,
אורי, לא, זה עידו, כמו שאנחנו, זה... תגיד לי, איך היה אצלך? אני שאלתי אותך, אתה מנסה, אתה יודע, תמשוך, אבל ספר לי קצת איך היה אצלך התחושה שקיבלת את הפרופסורה, אני יודע שגם אתה עבדת המון שנים על זה.
כן, כן.
שכבר התחלת את זה עוד בארצות הברית, וכשהגעת, כבר הגעת לדרגת מצוינות פה, אז...
פרסמתי מעל 120 מאמרים, נכון להיום. וכשקיבלתי עדיין, זו התרגשות מאוד גדולה, קיבלתי כבר לפני, אני חושב, 3 שנים, כמעט. באפריל יש 3 שנים, 2.5 שנים. כן, זה תהליך מאוד ארוך, מאוד מאוד מייגע. זר לא יבין, אבל מאוד הרבה מתח. כן, אני זוכר לגמרי את הטלפון שקיבלתי שבישר לי על זה. טלפון מאוד 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 מרגש. וסיפרת שדבר ראשון התקשרת לאביך, אז אבי נפטר 3 חודשים לפני שקיבלתי פרופסורה, אז בישרתי לו בדרך אחרת, אבל לצערי הרב הוא לא הספיק לראות את זה, אז זה אולי הנקודה הכואבת בסיפור שלי. אבל זהו, אנחנו בנימה מאוד אופטימית, ובאמת הישג גדול.
תודה.
וכמו שאומרים, שינינו קידומת. ובוא נדבר, מה חוץ מזה? היה לך משהו מעניין השבוע?
כשישבתי והתכוננתי לתוכנית, זה, אני חושב שיש לי הרבה סיפורים, כמו שאתה מכיר אותי. אין יום בלי סיפורים. אבל אני חושב שמה שקרה לי זה לא השבוע, אני חושב שזה מתקשר להרבה מאוד דברים שאני מתוח שהרבה מאוד אנשים הזדהו איתי שקרו במדינה בשנה האחרונה. כמו שאתם יודעים, אז כמובן אני עובד בבית חולים פוריה, אני חירוג חזה.
מרכז רפואי צפון.
מרכז רפואי צפון, סליחה. אני אקח אותך שנה אחורה, כמובן 7 באוקטובר. אז בשביעי באוקטובר, 6:30, כל האזעקות, יש לי חבר, איש יקר לי מאוד, בן מחזור מהצבא, שאנחנו הולכים הרבה שנים אחורה, בשם עמית וקסי. אולי יום אחד נספר איזה בן אדם ואיזה לא היה באחת התוכניות, אבל בשביל באוקטובר הוא גר בנתיב העשרה, והוא קפץ, הוא קפץ ראשון עם, עם הכיתת כוננות, רץ קדימה ונהרג, נרצח בשביל באוקטובר. בעצם הטלפון הראשון שאני ראיתי בה, התקשרתי, ניסיתי, סמסתי, הבנתי ברגע שקרה משהו לבקסי, לא ענה, אז הטלפון השני הזה היה לחבר המשותף שלנו, דובי. דובי הוא גניקולוג, הוא אח, אנחנו אחים בנפש, הוא גר ביד מרדכי, הוא רץ להוציא את הילדים שלו מהתופת מיד מרדכי, ובדרך חזרה הוא אסף אותי ונסענו בשביל באוקטובר צפון על הבסיס, אבל זה לא ליבת הסיפור. אחרי זה הייתי 4 חודשים מגויס כמובן, אבל פאסט פורוורד, החלטנו דובי ואני לזכרו של וקסי, לעשות כל שנה בערב, בשישי באוקטובר, לעשות אירוע ביחד, לשבת שנינו. וקסי היה איש בשר, איש בשר אדיר, והחלטנו שאנחנו אוכלים לזכרו ומרימים כוסית לזכרו, אז כמובן שישי באוקטובר בלילה, יושבים אצל דובי על המרפסת, מרימים ככה איזה כוסית טובה, אוכלים הרבה בשר, מעלים את הזיכרונות, כמו שאני בטוח שכל מאזיננו יש להם את הסיפורים האלה, אבל מה שייחד את אותו לילה, שאני לא אשכח אותו, זה שאיפשהו בשחות 12:30, סיימנו, אני נוסע הביתה, מתחיל לנסוע הביתה, מקבל טלפון דחוף מהבית חולים, תגיע דחוף, נפל, היה תיווח על צומת גולני, אבני, טבריה, מיירטים, יש פצועים, תגיע, אני כמובן דואר לבית חולים, יש פצוע קשה שהוגדר, עם רסיס בבית החזה, מטפלים בו, עושים מה שצריך, הוא בסדר בסופו של דבר, אבל כל הדרך אני כזה, תפס אותי המציאות, זאת אומרת, החל מהשביעי באוקטובר, ערב לווקסי, יושבים ווקסי, השביעי באוקטובר, צבא, כל הסיפורים של הצבא, כל הלחימה, התקופה האחרונה, וכמובן הבחורצ'יק הזה היה שהפצוע, שהוא גם מפונה, הוא מפונה והוא פונה מהצפון, ואיפה הוא חטף את הרסיס? במקום שהוא פונה אליו. טיפלנו, הכל בסדר, הוא בסדר, אבל זה סגר לי את כל, את כל התקופה, את כל הפינה.
הטירוף שאנחנו חיים בו.
חד משמעי, חד משמעי. לך גם היה סיפור מטורף, אני חושב.
כן, האמת שהיה מקרה שיזכר, אני חושב, היה לנו בחורה מאוד צעירה. אנחנו מדברים על ערב חג, תמיד המקרים האלה המאוד מאוד בעייתיים, או המאוד מאוד קשים, קוראים בערבי חג או בימי שישי.
תמיד, התורניות הכי קשות, הבית משוגעים של המיון, ערבי חג.
אז בחורה צעירה מפונית אלינו, במרכז הרפואי צפון, לאחר החייה, החייה קצרה. הערכה ראשונית במיון, הצוות של המיון עבד מאוד יפה, מאוד מהר. זה המתמר, שזה אולטרסאונד של אקו בעצם, וראה שחדר ימין מאוד מאוד גדול, וזה בעצם סימן למה שאנחנו קוראים כשל של צד ימין של הלב, ויש כל מיני מצבים בודדים שגורמים לזה, והחשד עלה שמדובר בקריש דם שחסם את טורקי הריאה. החשד הזה הושש מהר מאוד עם סיטי, עיצבו אותה, הנשימו אותה, הכניסו אותה מהר מאוד לסיטי, וטיפלו בה בטיפול נוגד קרישה. מה זה טיפול נוגד קרישה? טיפול שבעצם מדלל את הדם, מונע היווצרות של קרישים ומפרק את הקרישים שקיימים.
כן, צריך להסביר שהקריש הזה שחוסם את אורכי הריאה, הוא יוצר לחץ אדיר על האחורית, לכיוון הצד הימני של הלב, וזה בעצם מה שגרם לבחורה הזאת, כי זה בעצם חסם את היציאת דם מהלב.
בחדר ימין לא יודע לעבוד מול לחצים גבוהים, ולכן קורית בעצם ההתמוטטות וההחייה. קיצור, שורה תחתונה, נתנו לטיפול שממיס את הקרישי דם. כמו שמו, כשטיפול ממיס קרישים, הוא גם מגביר סיכון לדימומים, ובמהלך ההחייה היה לה איזו פציעה אחרת בבטן, משנית לעיסויים. בקיצור, החולה דיממה, הכנסנו אותה לחדר ניתוח, הייתה הרבה 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 דרמה.
אני אצור אותך שנייה, שאתם לפני הדרמה וכל הדברים, אתה בשלב הזה הקפיצו אותך מהבית וטיפלת, זאת אומרת, הקפיץ לך מהבית, ערב חג, ואתה...
אל תוך הלילה, כמו שאומר.
אל תוך הלילה, כן, בדיוק.
וזה לא אני, זה הייתי אני ובערך עוד 6 או 7 רופאים בכירים. באמת, היינו...
צריך להבין, יש קונן למחלקה, קונן לכל דבר, אבל הוא בא מהבית.
ואני יכול להגיד שגם מי שלא היה קונן הגיע, ומנתחים בכירים, ואינטנסיביסטים, ומצנתרים כמובן, ובאמת כולנו, ובקיצור...
את כל הבית חולים, בעצם... חצי בית חולים בכיר ביותר נמצא שם.
לגמרי, ובשורה התחתונה... העברנו אותה ישירות לחדר ניתוח ברגע שזיהינו שיש דימום בטני, היא נותחה, הדימום נשלט, והעברנו אותה חזרה לחדר צנתורים.
פשוט ישר מחדר ניתוח.
נכון. וגם בהירויקה ניסינו לשאוב את הקריש, והיו לה הרבה קרישי דם, בתוך אורכי הריאה, והיום אנחנו שבוע אחרי האירוע, קצת יותר משבוע, היא מרגישה טוב, מסתובבת במחלקה, מחר כנראה תשתחרר, קיבלתי את אישורה כמובן לספר את הסיפור, בלי לחשוף יותר מדי פרטים, תגיד. אבל זה די מדהים, תשמע, אני חייב להגיד, היום אמרתי לה שקיצרה לי את החיים באותו אירוע,
כי
היה הרבה הרבה מתח ביום הזה.
אני חושב שזה, קודם כל...
אבל זה מדהים, וזה בערך הדבר הכי, כאילו, אתה יודע, הכי מספק שיש, בשביל זה למדנו רפואה, ובשביל זה באמת, באמת, אנחנו כל יום קמים בבוקר.
אני חושב שקודם כל, שפו, אני מכיר את הסיפור מאחורי הקלעים, אבל זה שתבינו שזה הרואיקה אדירה, שכל כך הרבה אנשים בכירים, אני בטוח גם לאורך הדרך, היו כאלה שרצו להרים ידיים, ואנשים שנלחמים, ואנשים שעשו את הרבה חילוקי דעות, וכל האחריות עליך בתור מי שבעצם מוביל את המקרה, וגם מתקשר את זה אחורה למשפחה. המשפחה הייתה איתה, ואתה, זאת אומרת, התקנתם אותה, איפה הייתה בכל הסיפור הזה?
אז המשפחה הייתה איתה, משפחה מקסימה, באמת, באמת משפחה מקסימה, ואתה יודע, אני משקף את האמת, גם ברגעים הקשים, ותמיד, תמיד, תמיד צריך לצאת למשפחה, למצוא אותה כמה דקות, לצאת למשפחה, להתקן אותם. אתה יודע, הם נמצאים בתור ובור, בחוסר ודאות. כן, זה מצב מאוד מאוד מפחיד. אני יכול להגיד לך שזה לא היה שם איתי, מנהל מחלקת חירורגיה, דוקטור פורט, ובאמת, ומנהל צינטורים, ובאמת... מיטב הרופאים של המרכז הרפואי השתתפו פה, ומנהל המיון.
תגיד, חשבתם, והיו רגעים שחשבתם שאתם מאבדים אותה?
היו הרבה אירועים כאלה. אני יכול להגיד שיותר על כף יד אחת מספר אירועים, ומספר ההחלטות שקיבלנו בזמן אמת, שבעצם כיוונו את התוצאה, ולא אמרתי מנהל טיפול אימרציה, היה מעורב. בקיצור, כולנו היינו באמת הרבה הרבה שעות, ומה שמדהים לראות אותה היום, ו... השיפור מאוד מהיר, אתה יודע, בצעירות, זה פשוט לא יאמן.
כן, זה מתואר, הרזרבות והדברים האלה, כן.
מהדר, והלב השתקם לגמרי. חדר ימין תקין לחלוטין. מדהים.
מרשים, יפה מאוד.
כן.
יפה מאוד.
טוב.
אני חושב שאחרי כזה סיפור הירואי, אני חושב שזה זמן טוב לצאת לפרסומות. אחרי הפרסומות נעשה איזה שעת נחתקה עם שיר טוב ונחזור.
לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל.
In a moment, everything is broken, and you stare at yourself in the mirror like, who am I now? Now I don't dream in color, grace cuts in the summer, and the words on the tip of my tongue, but I swallow it down. Just like that, I'm older than I should be. Got the whole world on my shoulders. Could you carry it with me? I should be out, out in the garden. I should be lost, lost in the tree. But just like that, I'm older than I should be.
אנרגטי טעים. נעקצתם? אם אין ברשותכם תכשירים נגד עקיצות יתושים, מרחו את החלק הפנימי של קליפת הבננה על העקיצה, והנפיחות והגירוי יפחתו באופן ניכר. בחסות,
עד לפני הרצאה באוניברסיטה, והעיניים אוטוטו נעצמות.
בננה, מלא אנרגיה, מלא טעם.
בלק פריידיי, במחסני חשמל. מסך גדול חכם, 75 אינץ' ב-1,880 שקלים.
וולבו דייז, ימי מחירות על מגוון דגמי הפרימיום של וולבו. גם EX30 החשמלי יהיה שם. 20 עד 22 בנובמבר, בכל אולמות התצוגה. כוכבית 3011, וולבו.
היום עם ארקיע, מגוון חבילות נופש הכוללות טיסות ומלון. בתומי מ-349 דולר, פראג מ-499 דולר ועוד מגוון יעדים חלומיים. הזמנות באתר ארקיע או בכוכבית 5758, כפוף לתקנון.
דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
נובמבר סייל בסלח דבח ובנהב במחלקת הבשרים. 4 קילוגרם חזה עוף שלם טרי ב-100 שקלים. 4 קילוגרם קרעיים עוף טרי ב-50 שקלים. 4 קילוגרם שוקיים עוף טרי ב-80 שקלים.
סלח דבח ובנהב,
בכפוף לתקנון.
בלק פריידיי במחסני חשמל. מסך ענק 98 אינש רק ב-6,880 שקלים.
לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל.
חזרנו, לוקחים ללב, אורי ויזל איתי, ואנחנו עם שרון גבריאל. שלום דוקטור שרון גבריאל.
שלום, שלום.
היי שרון, היי.
היי, מזמן לא נפגשנו, שבוע.
נכון.
יפה, אז תמיד טוב לי לשמוע אותך. על מה אנחנו מדברים היום שרון?
דיאטה קטוגנית.
מעולה, 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 מעולה. נקודה מאוד רגישה לכל קרדיולוג.
וואו.
זה טרנד מאוד מאוד גדול. בואי תסביר לנו מה זה דיאטה קטוגנית, קודם כל, לפני שכולנו נדבר.
אז נתחיל קודם כל, מה זה דיאטה קטוגנית ומאיפה היא נולדה? דיאטה קטוגנית בכלל במקור שלה, זה דיאטה שנועדה לטיפול באפילפסיה. ילדים שגילו את זה לפני בערך 50 שנה, חוקר שניסה לתת טיפול תזונתי לילדים עם אפילפסיה שטיפול תרופתי לא עזר, וגילה שאם נותנים דיאטה קטוגנית, שתכף לדבר מה זה אומר, זה עוזר להתקפים. אז מה זה בעצם דיאטה קטוגנית? זו דיאטה שמבוססת בעיקר על שומן בדיאטה. ולמה קוראים לה קטוגנית? כי כשאנחנו מפיקים אנרגיה בגוף, אז יש לנו פחממות, סוכרים שמפיקים אנרגיה. אבל בגדול, כן, ביוכימיה בשנייה, אם רקמת השומן שלי מתפרקת ואין פחממות בתא, כי לא אכלתי, אז התוצר פירוק של השומן הופך להיות גופי קטו, והם אלו שמספקים אנרגיה, למשל המוח. ומפה השם דיאטה קטוגנית. ולכן הרעיון של הדיאטה זה לאכול בעיקר שומנים, בלי פחממות בכלל, בלי סוכרים, כדי ליצור את אותם קטונים. אז זה המהות של הדיאטה, יש לה כל מיני ורסיות. הוורסיה הקלאסית והבעיניי הכי קשה לביצוע, בתור אחת שאוהבת לחיות בתוך צלחת פסטה, זה דיאטה קטוגנית 1:4, שזה אומר על כל גרם אחד של פחממה וחלבון בדיאטה, יש 4 גרם שומנים. זה אומר, כן, זה אומר בשביל לפשט את זה רגע למשהו יותר מובן, זה אומר שאוכלים בשר, אבל לא המון, זה לא דיאטת אתקינס, ואוכלים שומנים, חמאה ושמן זית, אבל לא
ידודים. אני חייב לעצור פה ולשאול את עידו, אמרת את מילות המפתח, חמאה, שמן זית,
אופה
בדיוק, בדיוק, אני רואה אותו פה כבר, מעלה השם ועדים,
מעלה דופק קודם כל,
שלא יהיה לך פרפור.
בדיוק.
טוב, אז
אז למה,
אז אני אגיד כמה דברים.
תגיד בדיוק, למה דווקא קשה לכם הדיאטה קטוגנית?
אז קודם כל, כמובן אין שום דבר שאנחנו אומרים פה שרון, שאנחנו לא ממליצים עליו, בדיוק.
נכון, זה לא המלצה, ואני גם אצייג אתכם ואומר, אבל רק עוד משהו אחד, אני לא סיימתי, הדיאטה באמת מבוססת על השומנים וקצת חלבונים, אבל אין בה ירקות ואין בה פירות ואין בה פחממות. זה נטו, נטו, זה אפילו לא גבינות, כי גם בגבינות יש פחמימות שזה סוכר החלב. כן. זה לא שם אפילו.
קודם כל זה מאוד מאוד טרנדי ומאוד נפוץ, אני בטוח שכולכם, שאורי, נכון. אתה גם נתקלת בזה, ו...
אני אוכל הרבה שומן בלי קשר לדיאטה.
כן, אבל אני יכול להגיד לכם שיש ויש לי הרבה חולים שהפחיתו ככה את צריכת האינסולין שלהם.
נכון.
הרבה חולי סכרת שניים. והרבה הרבה מאמינים שהדיאטה הזאת באמת גורמת לשיפור באיזון של הסכרת, וכמובן שאנחנו לא ממליצים על זה. אני אגיד כמה דברים כקרדיולוג. הדיאטה הזאת הוכחה במחקרים מאוד מאוד טובים, אמנם היא מפחיתה במשקל, אבל היא מגבירה סיכון לאירועים לבביים. במילים אחרות, היא מגבירה התקפי לב. כלומר, יכול להיות שזה באמת אותו בן אדם יפחית במשקל. אבל בשורה התחתונה, אתם יודעים, משקל זה דבר חשוב, אבל אנחנו לא רוצים שתהיה תחלואה לבבית, אנחנו לא רוצים התקפי לב. ולכן אנחנו תמיד ממליצים על דיאטה מאוזנת, ולא על דברים שכמו ששרון אמרה, לא כוללים א', ב' וג'. על
זה אומרים, הניתוח הצליח, החולה, אתה יודע.
בדיוק.
קצת פחות.
עכשיו, אני רגע אגיד ככה, שחשבתי היום על השידור, אמרתי, אם מי שעושה קטוגנית עכשיו יגיד, מה זה דיאטה מאוזנת? מבחינתי קטוגני זה מאוזן. אז כשאני אומרת מאוזן, זה אומר שזה כולל את כל אבות המזון. שזה כולל את כל הקבוצות, גם פחממות, מורכבות, כמו לחם מלא, שזה כולל ירקות וכולל פירות, שזה כולל קטניות, שכולל מוצרי חלב. לכל רכיב כזה בתזונה יש תרומה לבריאות שלנו.
כן, ואת יודעת, את מדברת עם אנשים שזה, אז התיאוריה כביכול היא שזה מה שאבותינו אכלו, נכון? זה הדיאטה של הרבה בשר, הרבה מוצרי חלב
שמיני. הדיאטה הקדמונית, נכון, כביכול. של האדם הקדמון. כן. אבל באדם הקדמון הוא גם אכל, אם אני מסתכלת על הדיאטה הקדמונית, אז נכון שהוא לא אכל לצורך העניין, נגיד, מוצרי חלב, בסדר? אבל הוא כן ליקט גרגירים, וכן אכל עשבים, וכן קיבל את המגנזיום שלו, ואת הסידן, וכן קיבל פולט, וחומצה פולית, ואשלגן, זאת אומרת, הוא קיבל עוד מינרלים שמאוד מאוד חשובים לגוף, לתפקוד.
אז בוא נשאל קודם כל את השאלה, לאיזה אנשים אסור בתכלית האיסור לעשות דיאטה כזאת?
אני אקדים ואומר שאם אתה עושה כבר דיאטה כזו, אתה חייב להתייעץ עם דיאטנית, או דיאטן קליני. גם בשביל שזה יתאים או יתאים, כן, את הרכב הדיאטה הנכון, כי כמו שפתחתי ואמרתי, יש כל מיני ורסיות. הוורסיה הקשוחה בעיניי זה 4-1, אבל יש גם ורסיה של 1-1, שאוכלים יותר פחממות ואוכלים קצת יותר פחות חלבונים ופחות שומנים. היא כאילו יותר מאוזנת, כאילו. אז צריך להתאים את זה באמת לבן אדם הנכון, וזה איש מקצוע צריך לעשות, וגם לקחת בחשבון את כל החסרים שעלולים להיווצר בעקבות דיאטה כזאת, שאם אז צריך לתסף וצריך לדאוג לקבל את זה, כדי שבאמת לא תהיה בחסר. כמו שאמרת, אתה תרד במשקל, תחטוף התקף לב, תרד במשקל, אבל יהיה לך אוסטאופורוזיס עוד כמה שנים.
טוב, את מכירה את האנטי שלי, אבל את מכירה סיפור של הצלחה, של מישהו שעשה דיאטה קטוגנית והפחית הרבה במשקל, וגם ערכי הגלוקוז השתפרו?
אז כן, אז כמו שאמרת, באמת, בסכרת סוג 2, אחת הבעיות זה באמת עמידות לאינסולין. כי, אתה יודע, מה שגורם להפרשה של אינסולין זה בעיקר פחמימות, וברגע שאתה מוריד את הפחמימות, אז רמות האינסולין יורדות, אז קודם כל הסוכר מתאזן, וגם הירידה במשקל היא יותר גדולה. אז כן, יש אנשים שעשו וירדו ואיזנו. אני לא יודעת להגיד לך אם לאורך זמן אפשר לשמור על זה, כי אני חושבת שאם אתה לא קרניבור בלב ובנשמה שלך, אז מתישהו כן בא לך איזה מיץ של עגבנייה קצת ליד הסטייק. זה קצת קשה.
טוב, אז אני אומר עוד פעם בצורה די, אני חושב, ברורה, כקרדיולוג, אני חושב שהנזק מאוד מאוד משמעותי, ובטח יעלה על התועלת, ואני מאוד לא ממליץ.
אני גם ממליצה על דיאטות שהן מאוזנות, אני בכלל גם דוגלת ברעיון ה-80-20, אתה יודע, 80% תהיה מאוזן, 20% תיתן לעצמך גם קצת לחרוג לנפש, זה לא פחות חשוב מלרדת עוד קילו, פחות קילו.
כן, ואולי תוכנית הבאה אנחנו נדבר קצת על טיפולים תרופתיים בהשמנה. נכון. השמנה היום היא מוכרת כמחלה, מחלה כרונית, כמו כל מחלה אחרת.
חד משמעית.
אני הייתי לוקח את זה צד אחד קדימה, זאת אומרת, זה לא רק מחלה כרונית השמנה, השמנה היא מרכז, הם כל הבעיות, אני חושב, בעידן המודרני.
אחת הפנדמיות של המאה הנוכחית, אנחנו מסכימים, אנחנו אולי נדבר על זה שרון בשבוע הבא, על כל התרופות, על כל התכשירים. נושא מאוד מאוד מעניין.
שמחה רבה.
דוקטור שרון גבריאל, תענוג כמו תמיד.
כנל.
ביי, תודה רבה.
ביי, ביי.
טוב, מצוין. עכשיו אנחנו עוברים לפינה חדשה. נדבר מאוד מאוד בקצרה על, ננגיש בעצם בעיות רפואיות, והיום נדבר על פרפור עליות, או פרפור פרוזדורים, ואתה יודע שהיום עשיתי סיבוב במחלקה, אז הייתה לי חולה, ואמרתי לה שמחר ברדיו היא תשמע גם על פרפור עליות. אז לא, זה מעבר להסבר ש... אז בוא נדבר ממש וננסה מאוד להנגיש את הנושא בצורה פשוטה. אז קודם כל הלב זה משאבה, אתה יודע, כקרדיולוג כאילו זה תחום מורכב, אבל הלב זה בסך הכל שריר שהוא משאבה, והוא מספק דם עשיר בחמצן לתאי הגוף. זה בעצם המטרה של הלב. בלב יש שתי עליות ושני חדרים, והדם זורם בעצם מהעליות אל החדרים, ומשם אל הגוף. דם מחומצן זה בצד שמאל, בצד ימין זה קצת יותר שונה, זה עובר דרך האורכי הריאה. למה אני מספר לך את זה? כי ללב, מה שמפעיל אותה זה מערכת חשמלית, שעובדת בדרך כלל בצורה מאוד מאוד מסוכנת, ויש קוצבים מסודרים, וזה נותן אימפולסים חשמליים.
סיפרת על ה-staying alive, אז עם האחלה
אחיה. בדיוק, עם האחיה, יפה, אתה עוקב.
אני מקשיב לך.
מצוין. בפרפור עליות, יש לי בעצם כאוס גדול, בלגן גדול בעליות, יש המון המון מוקדים של הפרעת קצב מהעליות, וזה יוצר בעצם תגובה מאוד מאוד מהירה, קצב לב מאוד מאוד מהיר. אבל קצב לב לא רק מהיר, אלא גם לא סדיר. בסדר עד כאן?
רק לחדד, אני יודע את התשובה, אבל אני אי פעם בתור סטודנט, גם אני זוכר שתהיתי, האם פרפור עליות ופרפור פרוזדורים זה אותו דבר?
לא, 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 לא. פרפור עליות זה תגובה, זה יחסית הפרעה בניגנית.
שפירה.
שפירה, נכון. ופרפור חדרים, או טכיקרדיה ממקור חדרי, היא מסוכנת ומסכנת חיים. פרפור עליות גם יכול לסכן חיים, אבל היא הפרעת קצב הרבה 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 יותר שפירה. ויש... בגדול יש שתי בעיות שנגרמות מפרפור עליות.
יש גם, תזכיר לי, יש מסלול שעובר, מסלול הולכה חשמלי, הוא מנקודה לנקודה, ואז לעוד נקודות. ואז נכון. פה מה שאמרת, הסינכרון ביניהם לוקה בחסר.
כן, אז בפרפור עליות יש לי בעצם שתי בעיות. אחת זה הכאוס בעלייה, יוצר בעצם בעיה בקיבוץ של העלייה, ויצירה של קרישי דם, ותסחיפי דם שיכולים ללכת לכל איבר בגוף, כולל המוח, והחשש הכי גדול זה אירוע מוחי כמובן. והדבר השני זה אי ספיקת לב. הלב עובד מאוד מהר, מספק פחות דם אל הגוף, כלומר, תפוקת הלב יורדת, לאורך זמן יכול להיגרם נזק לשריר הלב, זה נקרא טכיקרדיה אינדיוס קרדיומיופתי, או קרדיומיופתיה שמשנית לקצב לב מהיר, ומכאן אנחנו בעצם מטפלים בחולה. שתי מטרות של הטיפול היא קודם כל לתת תרופות מדללות דם, אנטיקואגולציה, אז זה קומדין, זה הדורות הישנים, היום יש את תרופות החדשים, לא חושב שמות, זה נקרא נועקים, והעתת קצב הלב, וכשמגיעים למרכז רפואי, השלב הבא הוא בעצם להפוך לקצב התקין של הלב, לקצב הסינוס, וזה אפשר לעשות או עם תרופות, או במכת חשמל, כמו בסרטים.
איך בן אדם יודע שיש לו בעיה? זאת אומרת, הזכרת, הם מגיעים לבית חולים, למרכז רפואי, אבל לכולנו יש דפיקות לב.
מעולה, אז...
פעמיים ביום.
אז באמת, השלב הבא זה לדבר על התסמינים, אז תודה אורי שהרמת לי. אז מה עם התסמינים בעצם של פרפור עליות? אז קודם כל דפיקות לב, דפיקות לב מהירות, לא סדירות. עייפות יכולה להיות, קוצר נשימה, אם אנחנו כבר בשלב של אי ספיקת לב, או בחולים עם מחלת לב שנוסף לזה, או חולים עם אי ספיקת לב שפתאום נוסף להם פרפור עליות, אז זה בהחלט יכול להחמיר את הקוצר נשימה, ובחלק מהחולים יכולים להיות כאבים בחזה. ובחלק גדול מהחולים זה ממצא מקרי. כלומר, אתה הולך לרופא, הוא עושה לך EKG, או שם לך יד על הדופק, או עושה הולטר, ורואה שאתה בפרפור עליות, ומפנה אותך לטיפול תרופתי. מה גורמי סיכון לפרפור עליות? אז קודם כל, אני מאמין גדול בגנטיקה, אתה יודע את זה, אז קודם כל, גנטיקה, גנטיקה, גנטיקה. מחלות שריר הלב בהחלט חושפות את החולה לסיכון לפרפור עליות, אבל גם דברים, מחלות מאוד מאוד שכיחות, כמו יתר לחץ דם, דום נשימה בשינה, כולכם מכירים את זה, השמנת יתר, מחלות של מסתמי הלב, צריכת אלכוהול ומשקות אנרגיה, כמה זה נפוץ.
אנחנו בניתוחים הרבה פעמים, כשאנחנו עובדים בניתוחי חזה ובניתוחי ושת, אנחנו עובדים באזור סק הלב, ואנחנו מגרים את בית החזה, ואנחנו אפילו רואים את זה די נפוץ, 30% מהמטופלים שלנו אחרי ניתוחים יכולים לפתח פרפורים, פרפור עליות חולף.
נכון. באמת אחרי ניתוחים זה שכיח, ופעילות יתר של בעלותת התריס, חשוב מאוד לציין. והטיפול, כמו שאמרתי, הוא תרופתי, קודם כל להאט את קצב הלב, להפוך, אנחנו בודקים קודם כל בעזרת אקו שאין קרישי דם בלב, ואז אקו דרך הוושט, ואז אנחנו הופכים. כשהחולה ישן, זה לא כואב, זה לא כמו בסרטים, זה לא מפחיד, ועושים בעצם על קונטרול דיליט. קיצור, פותחים מחדש את המערכת החשמלית, ובדרך כלל החולה חוזר לקצב תקין, ורק עוד דבר אחד, עוד מילה אחת, והיום יותר ויותר אנחנו מפנים לאבלציה, לצריבה, גם כקו ראשון בחלק מהמצבים, בחלק מהחולים, ובחלק אחר, בישנויות, אנחנו מזמינים לצנתור חשמלי של הלב, ואז מהמפסע בעצם הולכים, ואחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים. אז זהו, ממש בקצרה על פרפור עליות.
אני תמיד מוקסם מהאל קונטרול דליט הזה שאתה תיארת. זה בן אדם שפתאום יש לו דפקים של 200, 220, לא מסודרים, ואז בא קרדיולוג ככה בנונשלנטיות, אומר, טוב, הכל בסדר, בוא, אני אתן את זה קצת, נעשה את האל קונטרול דליט שלכם, ופתאום אתה רואה איזה יופי, הקצב כזה מסתדר, מפסיק לרגע, ואז טיט, טיט,
מסתדר, זה מדהים.
אני מחסיר פעימה כשזה קורה, אבל כשאתם הקרדיולוגים באים ועושים את האלט קונטרול דליט שלכם, זה תמיד מרשים.
אז חשוב להגיד שאנחנו עושים את זה תחת ניתור ובתנאים של דמויי טיפול נמרץ, וזה לא עם הכפות כמו שפעם, היום אנחנו עושים עם מדבקות, הכל הרבה יותר גם נראה הרבה יותר רגוע.
ריסטארט.
טוב אורי, בשלב הזה אני חושב שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, מיד נחזור.
יא, קדימה, בואו נצא לפרסומות.
לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל.
משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלאר נכסים וירין דורון. בחסות פרויקט כוכבי העמק בשכונת סייחת באפולה. דירות 5 חדרים, 136 מטר, עם 25 מטר מרפסת שמש. מיקום מצוין ליד הפארק, מרכזי קניות ודקה מהרכבת. הפרויקט בתהליך בנייה מתקדם, נותרו דירות אחרונות. לפרטים 050-672-8788.
נובמבר סייל בסלח דבח ובנהב במחלקת הבשרים. 4 קילוגרם חזה עוף שלם טרי ב-100 שקלים. 4 קילוגרם קרעיים עוף טרי ב-50 שקלים. 4 קילוגרם שוקיים עוף טרי ב-80 שקלים. בסלח דבח ובנהב. בכפוף לתקנון.
בלק פריידיי במחסני חשמל, מאבד מזון מג'י מיקס רק ב-990 שקלים.
וולבו דייז, 20 עד 22 בנובמבר בכל אולמות התצוגה, כוכבית 3011, וולבו.
אל תתפשרו על העיניים שלכם. מולטיפוקל עושים באופטיקנה. אדשוט סייקו תוצרת גרמניה בהתאמה אישית ב-50% הנחה. ובדיקת אופטומטריסט מוסמך.
אופטיקנה, אופטיקנה.
Respect your eyes. כפוף לתקנון.
הפלגת סוף שבוע חלומית יוצאת לדרך.
חמישי, חוויות באונייה. שישי ושבת, עגינה בקפריסין. ובראשון בבוקר חוזרים רעננים.
פנסיון מלא, מופעים בינלאומיים, בריכה וסיפוני שיזוף.
סוף שבוע במאנו ספנות. הזמינו עכשיו באתר או בכוכבית 8266. במאנו. חייגו עכשיו כוכבית 8266.
בלק פריידיי במחסני חשמל, מכונת כביסה ענקית אלקטרה 10 קילוגרמים רק ב-1690 שקלים.
לוקחים ללב עם פרופסור עידו בירתי ופרופסור אורי ויזל.
טוב, אז חזרנו, וכמו שבשבועות האחרונים התחלנו מסורת של שיחות עם סטודנטים לרפואה וסטאג'רים לרפואה.
התראה כחל
טובי.
התראה צפת עיר
ש...
התראה עמיד
אוניברסיטת בת בר אילן, והיא תצטרף אלינו, תספר קצת על עצמה. טובי, היי.
היי טובי.
היי, מה קורה?
מה שלומך? מה שלומך?
אני בסדר, מעולה.
התראה עמוקה ראש פינה ביריה חצור הגלילית.
את על עצמך.
התראה קורזים ורד הגליל. התראה
אלי פלט. צפת, עיר.
כאילו תואר ראשון, בתוכנית מעבר. ויש הבדל גדול בין הסטאז' בין הסטאז' לסטודנט. אני אתחיל בזה שפשוט נהייתי אימא.
יפה.
אז בלי קשר הייתי לא אימא, ועכשיו אני אימא וסטאז'רית. נהייתי אימא בדיוק בשבוע האחרון, לפני המבחן האחרון. כזה הגעתי לאחר לידה למבחן, זה היה בכלל חברה בפני עצמה, ו...
זה ציר לידה לא קטן, אולי זה היה טריגר בכלל ללידה, המבחן, לא?
אולי לא, זה היה מטורף. אני הגעתי לאפידורל ואני מתחילה להסביר למרדים, שאני יודעת איזה חומרים הוא מכניס, והוא חושב שאני עוזה בערך מכאבים, ואני כזה, לא, לא, יש לי מבחן, יש לי מבחן. זה החוויה בפני עצמה. אבל זהו, ואני הייתי סטאז'רית, וסטאז'רית אימא. זו חוויה מדהימה. אני יכולה להגיד שבתור אחת שמאוד השקיעה בלימודים, תמיד הייתי חוזרת הביתה מאוחר, בעלי היה רואה נטפליקס בשקט, הכל היה כזה בסדר, ופתאום אני בסטאז' ויש לי ילד לא עושים מהגן, זה עם אחר, אבל עדיין זה עולם אחר גם כי יש אחריות שונה. אני מרגישה...
מה זה אומר אחריות? בואי תספרי לי.
אז אני מרגישה שבאופן כללי אחריות לא נפלה עליי בבום, כי בתור סטודנטית אומנם אין לך אחריות, אבל שהמטופל הוא יקר לליבך, אז יש לך אחריות, כי את חלק מהצוות הרפואי שרואה אותו, ולפעמים את זאת שיכולה להסביר מה שהצוות שיש לו הרבה מטופלים יש פחות זמן.
סטאז' הוא בעצם השנה האחרונה, יש היום כמה תוכניות מכוונות להתמחות, זאת אומרת, וחלק מההכשרה הרפואית, כמובן יש סטודנטים לרפואה, ואז יש שנה האחרונה בלימודים, אחרי הבחינות, אז בעצם הסטאז'ר הוא בעצם רופא במחלקה, תחת פיקוח רפואי.
כן, אז זה משהו מאוד מעניין, שבעצם גם בשנה האחרונה הרי... שונה העניין של סטאז' פעם בשביל לקבל רישיון לרפואה ורישיון, כאילו תואר רופא ורישיון אפילו ברפואה, היית צריך לעשות סטאז' במדינת ישראל. היום זאת התמונה, אתה יכול לקבל תואר רופא, אבל רישיון לעשות ברפואה רק אחרי שנת סטאז'.
נכון.
זה מאוד הרי בעולם שהם לא עושים סטאז'.
כן, אבל זה...
בואי ניכנס לזה פינסים זה, אבל בואי ניכנס לפיקנטריה, מה שאנחנו רואים. צפרי לנו חוויות. יש חוויות בתור סטודנט ששונה בתור סטאג'ר. אני זוכר שאני בתור סטודנט חשבתי שאני אלוף העולם, ואני יודע הכל, ואני מרשה לעצמי לפתוח את הפה מול כל, דיברנו על זה גם אנשים, איך סטודנטים באים, נותנים חוות דעת וייעוצים לרופאים במחלקה, באחת התוכנות הקודמות. אבל ברגע שנוחתת אליך האחריות, אתה מתחיל קצת לחשוב פעמיים, אתה אומר. ספרי לנו את החוויות שלך בעצם מהמעבר, בין סטודנט לסטאג'ר. זה מהלך גדול.
ובהמשך למה ש... אורי אומר, ואני אתן לך לדבר מבטיח, האם הייתה איזה דקה שאמרת, וואו, זה הרגע, מעכשיו יש לי אחריות של 10 טון על הלב?
אז אני אגיד שמה שיפה בסטאז' שיש לך הרבה אחריות, אבל את כל הזמן מגובה. כאילו, מעריכים אותך על לקיחת אחריות, דורשים את זה ממך, אבל תמיד יהיו מאחורייך. אני אגיד שמה שלי מאוד עזר בסטאז' עם העניין של האחריות, ובאמת השינוי הגדול זה גם היותר אחריות, וגם העניין של תורנויות. שזה משהו שלא היה לי. וכן אני מרגישה שתורנויות דורשות איזה כוחות אחרים מהגוף. אז אני אגיד במאמר מוסגר שבכלל אני, דוח הכלי, אני יוצאת בשאלה. ובבני ברק לימדו אותי, עשה לך רב וקנה לך חבר. ואני מרגישה שבסטאז' זה פתאום בא לידי ביטוי הרבה יותר בתור סטודנטי.
תני לנו דוגמה.
אני אתחיל בחודש הראשון שלי בסטאז', הגעתי לפנימית, שזה מאוד שכיח בבית חולים שאתה מתחיל מפנימית, שזה באמת מחלקה שאני מאוהבת בה, אבל היא מאוד קשה. והגעתי באמצע החורף, עומס, חולים במסדרון, הרופאים המוצים, עייפים. ואז אני מגיעה, נתנו לי חולים, ואני מגיעה לחולה, לזו אישה מבוגרת מדהימה, שמאוד מאוד חולה, והיא לקראת סוף החיים שלה, ואז פתאום אני נבעלת, רגע, מה קורה פה, מה הולך? ובעצם מה שביקשו ממני, בואי תלווי אותה, ואנחנו נעזור לך לעזור לה, שזה יהיה בצורה שמכבדת אותה במה שהיא רוצה. ואז היא צריכה לבוא לעשות, לדבר עם המשפחה, כמו כל ביקור, ופתאום נבעלתי ממש. ואז הלכתי לרופא הבכיר כזה, הרופא הבכיר שתמיד נמצא שם בשקט, מסתכל עלינו, רואה שאנחנו בסדר, באתי לב לחדר, ואני אומרת לו, דוקטור רונן, אתה תוכל לבוא לעזור לי? ואז סיפרתי לו את הסיטואציה, והוא אומר לי, כן, בטח, אני יכול לעשות את השיחה במקומך. אמרתי לו, רגע, אני תפקד במקומי, אז אני לעולם לא אלמד. והוא פשוט בא איתי, והיה זוג על הקיר. וזו הייתה חוויה מדהימה. הרגשתי שאני לא לבד, שמישהו מאחוריי, אבל שהוא גם יאפשר לי ללמוד. ובכלל, כל החוויה בפנימית היא חוויה מאוד מעצימה. אתה מצד אחד עובד קשה, בתוך סטאז'ר, בעצם חלק מהעומס של פנימית נופל עליך, ואתה עושה מלא בדיקות, אתה חייב לעזור למתמחים, שבסוף להם יש יותר אחריות, ואתה עובד קשה, אבל נותנים לך להתנסות ולהרגיש וללמוד, ובעיקר אם יש לך רב כזה שעומד באחוריך, שאתה יכול תמיד לשאול אותו, והוא מתקן, מכוון, אתה חוזר הביתה ואתה, ופתאום לא כמו סטודנט, אתה חוזר הביתה ולומד למבחן, אתה חוזר הביתה ופתאום פותח את החומר כדי להבין, רגע, מה יש לו מטופל שלי? איך אני יכול לעזור לו?
זה מדהים, וזה מה שהופך רופא לרופא טוב, אני חייב להגיד.
תשמעי, אני חושב שזה מדהים, קודם כל שיש לך כזה מורה דרך, הייתי קודם, מנטור, שבאמת לקח אותך ועזר, זה לא טריוויאלי, רק שתביני. אני זוכר שאני הייתי בסטאז' אז אחת התורנות הראשונות שלי, אם לא הראשונה, אמרו לי, אתה תורן היום על מחלקה פנימית בערב, אבל מקפת קוצר כוח אדם, אתה תורן לבד, אין מתמחה איתך, ויש לך כונן, ויש לך גיבוי בטיפול נמרץ, וזה מגובה בכל הנהלים, והכל בסדר. בעצם כל כמה דקות מישהו בא ודיבר איתי וזה, אבל רצה הגורל שהיו לי שלוש אחיות באותו לילה, אז כמובן שהייתי צריך להבחן, הייתי צריך להתחיל לטפל, הייתי רץ מחולה לחולה, וקבלות כמובן, ואז גם כן לקרוא לצוות אחייה, ולעשות לנהל את האחיות, אז כמובן שנתנו לי קצת כמה איפה שיכולו לתת לי, אבל אני חייב להגיד שבסופו של דבר בבוקר, שניים מהשלושה היו בחיים. וזה היה בשבילי הישג, היה הישג מטורף שהצלחתי להחזיק לבד בתור סטאג'ר, שכלום, לפני יומיים הייתי סטודנט, הצלחתי להחזיק שני מטופלים עם הנשמה והרדמה וכל מה ש... כל הפרפורים שעידו סיפר קודם, וזה פתאום מהדהם, זה בעצם מכה בך שבעצם רגע, למדת פה כברת דרך ואתה יכול, וזה הגדולה שלך בתור סטאג'רית, שאת בעצם גם מגיעה הביתה אחרי זה, לומדת את זה, רושמת את זה, ואת לא תשכחי את זה כל החיים.
אני רק אגיד דבר אחד, מה שאורי מספר זה בדור שלנו קרה בחלק מהמקומות, ואני שמח ממש להגיד שאני חושב שכבר אין בתי חולים שמשאירים סטאג'ר לבד, או שאני טועה. זה מה שידוע לי.
אני עשיתי כמה וכמה תורנויות של תורן ראשון, אבל מבחירה ולא בהתחלה. הכי מגובה בעולם, ואיך אומרים, בשביל זה עשה לך חבר. כל החברים, כל האנשים פה סביבי, והמחלקה תמידו, אבל היא גם רוצה שתתנסי. ובסוף חסר כוח אדם. זה מאמץ, אני זוכרת התורנות הראשונה אחרי תורן ראשון, שאמרת אני בחיים לא ירופה, הגוף שלי קורס, מה זה הדבר הזה? את חברה שלי אמרה, אני לא מרגיש על זה, והכל יהיה בסדר. ואז עשיתי עוד תורנות כדי לתקן על התורנות הראשונה, ואז עוד תורנות כדי לתקן על התורנות השנייה וכן הלאה. ובסוף זה חוויה, כמו שאתה הזכרת, אני אומנם רק בתחילת הדרך, ואין לי הרבה הצלחות, אבל אפילו להעלות חיוב למטופל בשבילי זה הצלחה, וזה אני חושבת לעצמי.
את חודש שמיני בסטאז' נכון? תשיעי, שמיני?
כן.
ואת אוטוטו, שתה איזה שנה, ואת צריכה לחשוב קדימה, על החיים קדימה. כמה פעמים מ-day one של הסטאז' שלך שינית את דעתך?
סיפור. אבל אתם בכוונה נוגעים בנקודות רגישות.
Been there, done that.
כן. אני, דבר ראשון, הדבר היחיד שאני רוצה להיות רופאה, זה התחזק בסטאז'.
מה את רוצה להיות, אבל? מה את רוצה להיות שתי גדולה?
אז הייתי מאוד סגורה על פנימית.
Okay.
ולאורך הסטאז' בעצם אתה עובר מחלקות בסטאז' וזה אנשים חושבים שזה יכול להיות מכביד, אבל האמת שלי זה קרה טוב כי זה חטף אותי, ובתור סטאז' שהייתי בילדים אז נכי שפתאום אני מתרעבת לעומת זה שהייתי סטודנטית
טרף קרדיולוגיה בקיצור
רחמנא ליצלן, אבל מהצרות האלה זה צרות טובות.
מצוין. אני יכול להגיד לך שה נפילה למים בסטאז' רק ההתחלה לנפילה במים בהתמחות, והתורנות הראשונה של כולנו זוכרים שבאמת היינו לבד, וזה היה אני חושב גם שיש לך איזה שעה לישון, אף אחד לא נרדם בתורניות האלה, ו...
גם הכוננות.
גם בכונניות הראשונה, אתה מסכים.
גם הכוננות, אתה חושב שאתה סיימת התמחות, אתה גדול, כן, ואתה כן. מקבל את החותמת, ואתה מקבל את הכל, ואז אתה כונן טראומה, ופתאום מקבל טלפון, פצוע קשה, אתה צריך להגיע בתור כונן, או רגע, אני?
ואתה לבנת.
אבל זה, כן, זה הדרך לגדול בעולם הרפואה, ונתקדם. בסדר, טובי. היה כיף לשוחח
רבה.
איתך, תודה. כבוד גדול, באמת תודה רבה, ונשתמע.
תודה רבה, העיקר ליהנות מהדרך.
חשוב מאוד, חשוב מצוין. מאוד.
ביי ביי.
טוב, היה לנו אחלה תוכנית, תורי, והתודות, אז קודם כל הטכנאי הוא רומק, העורך זה רותם אטיאס, פרופסור,
רומק, תודה רבה.
פרופסור אורי ויזל, אני שמח להגיד את הדבר הזה.
תודה, יקירי, תודה.
אני פרופסור עידו בירתי, ונתפגש שבוע הבא. תודה רבה.
Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. Be next to you.
that I do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray for Julia wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it. Unto others I do. Praying on your love. We pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone.
Let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside. With all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
שלום, כאן נפתח, המפתח של משרד הבינוי והשיכון. זקוקים לסיוע בדיור? עוד לא בדקתם מה זכויותיכם? אני כאן, כדי לפתוח לכם את הדלת. אצלנו מחכות לכם מגוון תוכניות סיוע בדיור. לפרטים חפשו יפתח המפתח או פנו אלינו באתר, בסניפים או במוקד הטלפוני. משרד הבינוי והשיכון. פותחים לכם דלת למגוון פתרונות דיור.
נובמבר סייל בסלח דבח ובנב במחלקת הבשרים. 4 קילוגרם חזק.